ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף דלת. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים מימון, הכותרת נושא, אנחנו גם מציינים שהנושא ממשיך עד ריש, עד דף ה' עמוד א', עד תחילת דף ה' עמוד א', בעצם הנושא הזה יכלול את תוכן השיעור שלנו היום, מנהלן דבעינן לשמה בעבודת הקורבנות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. האמת שיש עוד פעולות שעושים בטיפול הקורבן, בהקבת הקורבן, אבל אלו הם ארבעת העבודות העיקריות שבהם דרוש עשייה לשמה. נשים לב לסימונים, ותחת הכותרת מבנה עשינו מקרא. העיגול הוא מדגיש את המילה מנהלן. הצורת בית מקורות לאיסור מחשבת שינוי קודש בעבודת הקורבנות. שינוי קודש, דיברנו על זה בעבר, השוחט חטאת לשם עולה, או אמת שחטאת יש לו הגדרה בפני עצמה, כפי שראינו במשנה בתחילת המסכת, או השוחט עולה לשם שלמים. זה דוגמה, אלו הם דוגמאות של שינוי קודש, והדברים האלו פוסלים או משפיעים על הקורבן. לפחות אם היה שינוי קודש, היה מחשבת שינוי כזה, הבעלים לא יצאו ידי חובתם, אף הפי שחוץ מחטאת ופסח בזמנו הקורבן נחשב כשר, אבל לא עד כדי כך שהבעלים יוצאים ידי חובתם. אנחנו גם הדגשנו עם פס כפול הדגשת מסקנות. אז אנחנו נראה את זה בהמשך. כעת הגמרא. מנהלן דבעינן זביחה, זביחה זה שחיטה, לשמה. אם תשימו לב, במרווח בין הגמרא והתוספות, יש לנו כיתובים. פה אנחנו עוסקים בזביחה, עוד כמה שורות נעסוק בקבלה, קבלת הדם, אחר כך זריקה, ואחר כך הולכה, למרות שבסדר הדברים הולכה זה קודם לזריקה, אבל מבחינת חיפוש המקורות בגמרא ככה סדר פה, וכל זה במסגרת שינוי קודש. אתם רואים למעלה בדף גמרא, בין הגמרא והתוספות בעיגור מופיע שינוי קודש. עד אמצע הדף עוסקים בשינוי קודש, שוחט עולה לשם שלמים וכדומה. באמצע הגמרא עוברת לתחום שני, שינוי בעלים. ראובן מביא קורבן ואני שוחט את זה לשם שמעון. זה שינוי בעלים, ואנחנו רוצים לדעת המקורות לשינוי בעלים, שאיסור שינוי בעלים גם בעבודות האלו. ושוב פעם תשימו לב לסימונים, זביחה, אחר כך גמרא מטפלת בזריקה, ובעמוד ב' נראה קבלה. בהמשך כמובן אתם יכולים לראות אפילו עוד סימונים, אנחנו בעזרת השם נתייחס להם בהמשך. שוב פעם אנחנו שואלים על המקור לזביחה שצריכה להיות לשמה, לשם אותו קורבן שהבעלים מביאים. הגמרא אומרת, דיאמר קרא, פסוק אומר, ואם זבח שלמים קורבנו, שתהי זביחה לשם שלמים. אז מהמילה זבח דורשים שהזביחה, השחיטה צריך להיות לשם שלמים, לשם הקורבן, אם מדובר כמובן בשלמים, וכן לגבי שאר קורבנות שצריך לשם אותו קורבן. שואלת הגמרא, ודילמה היינו שמיו, איך אתה יודע שזבח שלמים דורשים זבח כפעולה, פעולת השחיטה יהיה לשם שלמים? אולי שם הקורבן הוא זבח שלמים, ואין מה לדרוש בעניין פעולת השחיטה, זה שם הקורבן, זבח שלמים. הגמרא עונה, לא, זה לא שם הקורבן. מדכתיב, יש עוד פסוקים שמתייחסים לקורבן שלמים בלי המילה זבח. יש פסוק מהמקריב את דם השלמים, הזורק את דם השלמים, ולא כתיב זבח, ואחר כתיב זבח, ודווקא בפסוק הזה כתוב זבח, שמאמינה, מכאן נוכל ללמוד שתהי זביחה לשם שלמים. אשכחן, זביחה, אז מצאנו המקור שבשעת שחיטה אתה צריך לכוון לקורבן שבו אתה מקריב, ולא לחשוב על קורבן אחר, שלא יהיה מחשבה לשם קורבן אחר. שאר עבודות מנלן וחיתמה לילף מזביחה. בואו נלמד שאר עבודות מזביחה. לא, אי אפשר ללמוד בלי פסוק, אני לא יכול ללמוד, כי שאר עבודות לא דומים לזביחה. מה לזביחה שכן פוסלת שלא לשם אוכלים בפסח? יש משהו מיוחד בשחיטה, וזה בא לידי ביטוי בהקבת קורבן פסח. בהקבת קורבן פסח, אם אדם שוחט את הקורבן פסח בי"ד ניסן לשם אדם חולה שהוא לא מסוגל לאכול, או לשם זקן שהוא לא יכול לאכול כזית בשר תוך כדי אכילת פרס, הוא זקן, הוא לא מסוגל. אנשים האלו, אם אדם יש לו מחשבה בשעת השחיטה אני שוחט לשם איזושהי חולה, לשם זקן, זה פוסל את הקורבן פסח. וזה על פי מה שכתוב בשמות פרק י"ב פסוק ד', כתוב איש לפי אכלו תחוסו על עשה, תחוסו לשון שחיטה, איש לפי אכלו כתוב, והאכילה זה בגזית. עכשיו באותו קורבן פסח, אם אדם למשל שוחט עם מחשבה נכונה, מחשבה כשרה, והוא זורק את הדם לשם אכילת הפסח על ידי זקן או חולה, האם זה משפיע? לא. רק בשעת השחיטה יש את הפסול הזה, מה שנקרא שלא לשם אוכלים, שלא לשם אוכלים, כלומר לשם אנשים שלא מסוגלים לאכול. אז אנחנו רואים שזביחה זה פעולה מיוחדת, זה עבודה מיוחדת, וממנו אני לא יכול ללמוד פסולים, פסול לשינוי קודש בשאר העבודות, כי רק בזביחה יש את ההחמרה הזאת. אז מניין לנו ששאר עבודות אסור לעשות אותם בשינוי קודש, אלא מקרא המקריב את דם השלמים שתי קבלה לשם שלמים. בטח שמתם לב שאומנם אנחנו דיברנו על שאר עבודות, אבל זה מין כותרת, כי נקודתי אנחנו מצאנו מקור לקבלת הדם. אחרי השחיטה כהן בא עם כלי, נקרא מזרק, הוא בא עם הכלי ומקבל את הדם. זה צריך להיות קבלה לשם אותו קורבן, לא לשם קורבן אחר. וזה לומדים מהמילה המקריב. המקריב אמנם מילולי זה לא קבלה, אבל ככה חז"ל יודעים שהמילה המקריב זו קבלת הדם. שוב פעם אתם רואים את הפס הכפול. נחזור אמר מה שראינו מקודם, הגענו למסקנה שתי זביחה לשם שלמים, מסקנה כעת שתי קבלה לשם שלמים. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנה בקבלה ולילף שחיטה מינה, למה צריך פסוק בשחיטה? הנה יש לנו פסוק שממנו לומדים שהקבלה, קבלת אדם צריך להיות לשם השלמים, ומי זה נדע גם כן ששחיטה צריך להיות לשם אותו קורבן. הגמרא עונה, אני לא יכול בלי הפסוק בשחיטה, משום דעיקה למפרח, אני יכול לפרוח את הניסיון ללמוד שחיטה מקבלה, מה לקבלה שכן פסולה בזר. בניגוד לשחיטה, שחיטה קשירה גם במישהו זר, מישהו לא כהן. קבלה לא קשירה בלא כהן, רק בכהן. אז קבלה, אנחנו רואים שיש לו מצד החמרה, שהיא לא קשירה רק על ידי כהן. כהן מקבל את דם הקורבן, הוא מחזיק את הכלי אצל צוואר בהמה בשעת השחיטה, רק כהן יכול לעשות את המלאכה הזו, העבודה הזאת. אז אולי בקבלה אנחנו מחמירים שיהיה לשמה, אני לא הייתי יודע מי זה לשחיטה. לכן בנוסף לפסוק בקבלה אני צריך את הפסוק בשחיטה שיהיה לשמה. אשכחן, שחיטה וקבלה. מצאנו בינתיים מקורות לעבודות האלו. זריקה מנלן, שזריקת אדם צריך להיות לשמה, לשם הקורבן. וחיתמה לילף מייאני. בואו נלמד שזריקה צריך להיות לשמה, מכך שזריחה וקבלה צריכים להיות לשמה. לא, אני לא יכול ללמוד מהם. מה להני? שכן תעונות צפון וישנן בחטאות הפנימיות. לזביחה וקבלה יש נתונים שאין בזריקה. ומה הנתונים האלו? בזביחה וקבלה, אם אנחנו מדברים למשל על קודשי קודשים, צריך להיות בצפון העזרה. זריקת אדם לא קשור לצפון, זה קשור למזבח. אז אין דין צפון בזריקה. זריקת אדם, שוב פעם, זה בוצע סביב המזבח. אבל זביחה וקבלה הם מצומצמים, מוגבלים לצפון העזרה. ומה זה? ויש לנו בחטאות הפנימיות. חטאת הפנימי, יש קורבנות שזריקת אדם שלהם הוא לא על המזבח החיצוני. זריקת אדם הוא על הפרוכת, למשל, אולי מכירים את זה קצת מיום כיפור, יש פר אלם דבר שסבור, פר כהן משיח, הם קורבנות שזריקת אדם הוא בפנים. לכן הם נקראים חטאות הפנימיות. זריקה לא שייך, זריקה, כלומר על מזבח שעומד בעזרה, לא שייך עליהם, לא שייך להם. אין לחטאת פנימי על מזבח רצון כלל, אבל החטאות הפנימיות יש להם זביחה, יש להם קבלה. אז יש מעלה במובן הזה לעבודות זביחה וקבלה שקיימות אצל חטאות הפנימיות. זריקה במובן הזה שזריקה על מזבח החיצון, אז המזבח שעומד בעזרה, לא קיים אצל החטאות הפנימיות. אז איך אתה מציע ללמוד זריקה מזביחה וקבלה? אלא מלכה, ממשיך לגמרה, הזורק את דם השלמים, שתי זריקה לשם שלמים. שורת הגמרא, ולכתוב רחמנה בזריקה ולאלף מינה. למה שלא יהיה כזה דבר שהתורה כותבת לשמה עצר עבודת הזריקה, ובלי פסוקים נלמד שחיטה, קבלה והולכה. הגמרא עונה, משום דעיקה למפרח, אני לא אוכל ללמוד מזריקה לשאר עבודות מה לזריקה, שכן חייב עליה זר מיטה. אנחנו אמרנו לפני כן ש נכון, שחיטה כשרה בזר בכלל, קבלה רק כהן. מה יהיה הדין עם זר, איש שהוא לא כהן, הוא יעשה את קבלת אדם? זה נקרא דבר שלא נכון לעשות, אבל הוא לא יהיה חייב מיטה, כבר מיטה בידי שמיים. הוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים בכך ש הוא כזר קיבל את הדם, למרות שכהן צריך לקבל. בכל זאת, אם זר קיבל את הדם, לא חייב מיטה בידי שמיים. מה הדין אם זר עשה זריקת הדם? זה כבר חמור. רק בזריקה נוכל לומר שזר שעשה הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. לכן, מזריקה שצריכים להיות לשמה, אני לא יכול ללמוד לשאר עבודות. השכחן כולו, מצאנו לבינתיים הצוף לשמע בשחיטה, קבלה וזריקה. הולכה מנלן. הולכה זה הפעולה שמוליכים את הדם ממקום הקבלה, קבלת הדם, עד למרגלות המזבח, ששם זורקים את הדם, עושים מתנות דם על המזבח. זו הולכה. על מניין שזה צריך להיות גם כן לשמע, וחיתמה לילף מכולו, כמו שראינו את שחיטה, קבלה, זריקה, שצריכים לשמוע, גם הולכה צריכים לשמוע. לא, אני לא יכול ללמוד הולכה מהם. מה לכולו שכן עבודה שאי אפשר לבטלה? שלושת הפעולות שהזכרנו, חייבים לעשות אותם בכל מקרה. תאמר בהולכה שאפשר לבטלה. מה הכוונה שאפשר לבטל הולכה? ככה, אם אדם, אם בבית המקדש הם ישחטו את את הקורבן, את הבהמה, צמוד למזבח, יקבלו את הדם במקום, עכשיו הוא כבר נמצא אצל המזבח, אין כאן הולכה. אז רואים שההולכה זה דבר שניתן לוותר עליו, כפי שהדגמנו. אז לכן הוא, נגיד, הוא יותר קל משאר העבודות במובן הזה, ולכן אני לא יכול ללמוד דבר קל ש, שבכל זאת חייב להיות לשמה בשעת ההולכה. אז מניין לנו מה המקור שכן צריך להיות לשמה גם בהולכה, למרות שזה עבודה שאפשר לבטלה? אלא המקרא, והקריב הכהן את הכל המזבחה. ויאמרו, זו הולכת איברים לכבש. ותניא, והקריבו, זו קבלת הדם. אנחנו למעלה הבאנו רעיון דומה, המקריב את דם השלמים, אמרנו שזו קבלת הדם. אז יש פה מקור שאומר, והקריבו, זו קבלת הדם. ואפקה רחמנה לקבלה, בלשון הולכה. באופן מילולי, והקריב זה לקרב. לקרב ממקום מרוחק למקום, ליעד. במילה אחת, זו הולכה. אבל מה קורה פה? התורה שמתייחסת בקבלת דם משתמשת במילה שלה יותר מתאים להולכה, אבל הוא לא מתכוון להולכה, הוא מתכוון, הפסוק מתכוון לקבלה. אז למה היא בחרה במילה הזאת והקריבו, שזה לא שון הלכה, הולכה? למימרה זה מלמד דהולכה לא תפקה מכלל קבלה, שהסטנדרטים שיש לנו אצל קבלת אדם יהיו אותם סטנדרטים, אותם דרישות להולכה. זה הכוונה שההולכה לא תצא מכלל קבלה. ואם הוכחנו שקבלה צריך להיות לשמה, אז גם הולכה צריך להיות לשמה. למרות שכפי שאמרנו מקודם, הולכה זה דבר שניתן לבטלה. אבל אם עושים את ההולכה, שחטו רחוק מהמזבח, ואז עושים ההולכה, צריך להיות לשמה. ואשכחן שינוי קודש. כמו שאמרנו מקודם, מתחילת השיעור עד הנקודה הזאת, דיברנו על שינוי קודש. שינוי בעלים מנלן, והזכרנו פה את המבנה, אני לא חושב שיש צורך לחזור על זה עוד פעם, אבל בשוליים, מאחר שעכשיו נתקלנו בצורת פפיון חדש, הדגשנו את המילה אשכחן, מילת מעבר, כתבנו בשוליים, שמציין שההוכחות שהיו עד כאן מקובלות, ועכשיו עוברים להוכיח נושא הבא. לא הבלטנו מילה זו שהופיע ליעיל אחר כל עבודה פרטני. אז עד עכשיו מצאנו מקורות לשינוי קודש בכל העבודות, שינוי בעלים מנהלן, מקורות צורת בית הזה, מקורות לאיסור מחשבת שינוי בעלים בעבודת הקורבנות. בעוד כמה שורות אנחנו נראה צורת כתר שהוא מבליט הביטוי מבי אלי, שההצעה למקור יותקף בקושיה, הרי אני צריך את זה למשהו אחר, זה הכוונה מבי אלי. והצורה הזאת יופיע עוד פעם בהמשך. המשולשים עם המספרים הרומאים אנחנו כותבים שהם תחילת מהלכים בחיפוש מקור לשינוי בעלים. המספרים שיופיעו במשולשים הם שלבים במציאת מקורות לשינוי בעלים בשאר עבודות חוץ מזביחה. אז אנחנו בגמרא שוב פעם שינוי בעלים מנלן, ואנחנו נטפל בזביחה. שאסור לכהן או אסור לשחוט לאו כהן, כי שחיטה קשרה בזר, אסור לשחוט קורבנות של ראובן לשם שמעון. אז מניין לנו הדבר הזה? אמר פנחס ברי דרבמי, אמר קרא, ובשר זבח תודת שלמיו. בהמשך כתוב ביום קורבנו יאכיל, שתהי זביחה לשם תודה. אם אינו עניין לשינוי קודש, דנפקא לן מהתם. הפסוק הזה לא ישרת כמקור, ישמש כמקור כשינוי קודש. כבר למדנו שיש איסור זביחה בשינוי קודש, למדנו את זה למעלה מפסוק אחר ויקרא פרק ג' עם זבח השלמים קורבנו. אז מה תפקידו של הפסוק הנוכחי מויקרא פרק ז'? תנאי הוא עניין לשינוי בעלים. שואלת הגמרא, והי להכי הוא דעתה המיבא אלי לכדתניא. הפסוק הזה של בשר זבח תודה שלמה, ואני צריך למשהו אחר במה שמובא פה בברייתא. תשימו לב, זה חלק מקושיה ארוכה. אבא חנין לכדתניא, בשר זבח שלמיו תודת שלמיו. אבא חנין אומר, משום רבי אליעזר. אנחנו הדגשנו את השם אבא חנין, אנחנו נזכיר אותו בהמשך, אז כדאי לזכור איפה הוא מופיע. אז אבא חנין אומר, משום רבי אליעזר, בא ללמד תודה ששחתה לשם שלמים כשרה, ולא רק כשרה, אלא התודה הזאת עולה לשם חובת הבעלים, כשר לגמרי. שלמים ששחתן לשם תודה פסולה, כלומר לא עלתה לשם חובה. אז בן אדם שהקדיש שלמים ושחטו אותו לשם קורבן תודה, הבעלים יצטרכו להביא עוד קורבן שלמים. מה ההפרש בין זה לזה? למה תודה לשם שלמים זה טוב, זה בסדר, כשר, וההפך לא? תשובה, תודה קרויה שלמים ואין שלמים קרויה תודה, וזה בא, מה שהפסוק בא ללמד, ובשר זבח תודה שלמיו, תודה שנשחטה לשם שלמים כשר. הגמרא מגיבה, ענן מזבח תודת כאמרינן. הלימוד של רבי חנין הוא בא במיוחד מהמילים תודת שלמיו. אנחנו שחיפשנו מקור לשינוי בעלים בזביחה, נלמד מצמד המילים זבח תודת, שיהיה הזביחה לשם אותו קורבן. שואלת הגמרא, והקטי מבאי עלי, בכל זאת הפסוק תפוס משהו אחר. חטאת ואשם מניין שצריכים לאכול אותם ביום אחד? אנחנו יודעים שקורבן תודה, שהוא הנושא של הפסוק ויקרא זין, אכילתו הוא במשך יום אחד. יש עוד קורבנות שאוכלים אותם במשך רק יום אחד, בניגוד יש קורבן שלמים למשל שיש לו יומיים והלילה בינתיים לאכול אותה. פה לא, זה מוגבל ליום ולילה אחרה וזהו. אז מניין תמוד לומר זבח? בפסוק שלנו כתוב ובשר זבח תודה שלמה, והמילה זבח בא לרבות גם חטאת ואשם, להגביל אותם כמו קורבן תודה ליום אחד. אז מניין שוב פעם שזביחה צריכה להיות לשמה, לשם הבעלים? אם כן, אם זה בא לאכילה בלבד, נכתוב כאן ובשר תודת שלמיו זבח. מהי זבח תודת שלמיו? הניסוח וסדר המילים, זה מלמד מה שאנחנו מחפשים, שמה מינה תאותי. לומדים את הדין יום אחד, וגם שיהיה לשם בעלים. אשכחן זביחה. אז עד עכשיו מצאנו את המקור שזביחה צריך להיות לשם בעליו. שער עבודות מנהלן, שיש איסור שינוי בעלים, והסגנון כבר פה יהיה דומה מאוד למה שראינו מקודם. וחיתם הלילף מזביחה, בואו נראה שער עבודות מהדין של זביחה לשמה. לא, אי אפשר ללמוד עבודת אחרים מזביחה. מה לזביחה? שכן פוסל שלא לשם אוכלים בפסח. ראינו את זה מקודם, ששוחטים לשם מי שלא מסוגל לאכול, פוסל את הקורבן פסח, בניגוד למי שקיבל את הדם, או הוליך את הדם, או זרק את הדם לשם אותם זקנים או חולים, לא פוסל את הפסח. רק בזביחה ניתן לפסול את הפסח. אז אני לא יכול ללמוד שאר עבודות ממה שכל כך מיוחד כמו זביחה. אז איפה מניין לנו ששאר עבודות אסור בשינוי בעלים? תשובה, נאמרה זביחה בשינוי קודש ונאמרה זביחה בשינוי בעלים. מה הזביחה אמורה בשינוי קודש? לא חילקת בין זביחה לשאר עבודות. אף זביחה אמורה בשינוי בעלים לא תחלק בהן בין זביחה לשאר עבודות. אז בלימוד כזה, כאילו במכה אחת, אני יכול ללמוד כל שאר עבודות שיש איסור בשינוי בעלים, כמו שראינו בשינוי קודש. כמו שאצל זביחה יש איסור שינוי קודש וגם שאר עבודות הוכחנו למעלה, נגיד אותו דבר בשינוי בעלים. הגמרא דוחה איכא למפרח, אני לא יכול ללמוד דיני שינוי בעלים משינוי קודש. ותשימו לב, יש פה סימון של קושיה ארוכה, וזה יוביל אותנו לשורה, בערך שורה שביעית מראש עמוד ב' עם משולש מספר 2, שוב פעם חיפוש מקור לשינוי בעלים בשאר עבודות. בינתיים אני לא יכול ללמוד שינוי בעלים משינוי קודש. מה לשינוי קודש? שכן אנחנו נרשום כאן ארבעה דברים מיוחדים בשינוי קודש. אחד, פסולה בגופה. שתיים, וישנו בארבע עבודות. שלוש, וישנו לאחר מיטה. ארבע, וישנו בציבור כביחיד. ואנחנו אמורים לומר מה שאין כן בשינוי בעלים. יש ארבע נקודות בשינוי קודש שאינם בשינוי בעלים. אז אני לא יכול ללמוד שינוי בעלים שהוא תחום יותר קל, נגיד, משינוי קודש. במהלך הגמרא אנחנו, שמתם לב, לא ניסינו להסביר את ארבע הנקודות. אנחנו נחזור לארבע הנקודות, נסביר אותם דרך הרש"י, אבל לבינתיים אנחנו רוצים לצייר פה השלד של הדיון. במהלך הגמרא יהיה הוכחה ש לא, אין באמת ארבע נקודות הבדל. שניים ברשימה הזאת נוריד, איך? בכך שנראה שאין באמת הבדל בין שינוי קודש לשינוי בעלים בשניים מתוך ארבע הנקודות אלו. אבל בסופו של דבר ישארו שתי נקודות שבאמת קיימות אצל שינוי קודש ולא נמצאים אצל שינוי בעלים, ועל סמך שתי הנקודות אני לא אוכל ללמוד שינוי בעלים משינוי קודש. זה מה שהתרחש בעמוד ב'. אנחנו נתקדם לעמוד ב' ואנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו צריכים להסביר את ארבע הנקודות. אבל תשימו לב, בשורה ראשונה בעמוד ב' כתוב, ואף אגב דתרתי שניים מתוך ארבע לאו דווקא, הם אינם דווקא, הם אינם מדויקים כשינוי בין התחומים, שינוי קודש ושינוי בעלים, תרתי מה דווקא. אבל שניים עדיין נשארו כהבדל בין שינוי קודש, נקודות שקיימות אצל שינוי קודש שלא קיימות אצל שינוי בעלים. ואתם רואים את הסוגריים האלו? אז יש כאן סוגריים פנימיים, משורה שנייה, נדלג על הקטע הזה, ובסוף כל הקטע הזה שבו סוגריים כתוב, תרתי מיה עיקר למפרח. מתוך שתי הנקודות שישארו, אני עדיין יכול לפרוח את הניסיון ללמוד שינוי בעלים משינוי הקדש, משינוי קודש. נכון, בשינוי קודש יש איסור לשנות, אבל זה בגלל, אפשר לומר זה בגלל שתי הנקודות המבדילות בין שינוי קודש ושינוי בעלים. בשינוי בעלים חסר אותם שתי הנקודות, לכן אולי אין בעיה בשינוי בעלים כמו שכן בעיה אצל שינוי קודש. מה עשינו עכשיו בדקות האחרונות? הצגנו בפניכם את המלאך באופן כללי, השלד, התוכנית, אבל צריכים למלות את הפרטים עכשיו. אמרנו שלוש שורות מסוף עמוד א', איקה למפרח, מה לשינוי קודש, שכן יש ארבע נקודות. מה הם? ברש"י, לקראת סוף שורות הקצרות, אומר שכן פסולו בגופו, לקמן מפרש לה, אז לא צריכים להסביר את זה עכשיו, הגמרא תטפל בזה. וישנו בארבע עבודות, הרש"י מסביר, שאם שחט שלא לשמו, שלא לשם הקורבן, זה שינוי קודש, שלא לשמו, או קיבל והלך וזרק שלא לשמו. אף על פי שלא חישב אלא על השחיטה, או על הקבלה והולכה, שלא לשמו. כלומר, בשעת העבודות האלו חשבת רק עליהם. לא חשבת למשל, אני שוחט על מנת לזרוק את הדם שלא לשמו. לא, זה מסורבל מדי. לא, רק בעבודות האלו, בעבודות עצמם, ללא קשר לאיזו עבודה בהמשך, זה מספיק לפסול אם הוא עשה אותם שלא לשמו בשינוי קודש. פסול כדרבינן להוליה, כמו שראינו בפסוקים בהוכחות למעלה. אבל שינוי בעלים לא שייך אלא בזריקה. דרבינן שחיטה לפסול בשינוי בעלים אינו אלא כגון ששחט על מנת לזרוק, להתכפר בו אחר. אבל שחט שלא לשם בעלה ולא הזכיר על מנת לזרוק, אין זו מחשבה. לשינוי בעלים לא שייך בקורבן אלא להתכפר בו, וכפרה בזריקה היא. ואחרי מין כאן גם בפיוקן, שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני, שם פלוני כוונה בעלים אחרים, כשר, זה לא פוגע. שחטו על מנת לזרוק לשם פלוני, פסול. וכן עניין קבלה והולכה לא שייך שינוי בעלים, אלא אם כן חישב לקביל על מנת לזרוק לשם אחר. אז כאן רואים הבדל גדול בין שינוי קודש לשינוי בעלים. שינוי בעלים לא בא לידי ביטוי, אלא אם כן אתה מערב בו מחשבה של זריקה. אם אתה לא מערב בו מחשבה של זריקה לשם אחר, הוא לא פוגע. אז זה מין כולה שאפשר לומר אצל שינוי בעלים. רש"י ממשיך, וישנו לאחר מיטה, המפריש קורבנו ומת, והיורש מקריבו. שייך בו שינוי קודש. הבן אדם הפריש קורבן עולה, והוא לא הספיק להביא אותו, היורש ירש את הקורבן עולה, אי אפשר לשחוט את הקורבן עולה עכשיו לשם שלמים. זה שינוי קודש, אבל לא שינוי בעלים. שרי מתו בעליו. אז רואים כולה שוב פעם בעניין שינוי בעלים, לכן אני לא יכול ללמוד דיני שינוי בעלים משינוי קודש. וישנו בציבור, אבל שינוי בעלים לא שייך בקורבן ציבור, שרי הכל בעליו. שינוי קודש שוב פעם, שינוי קודש שייך בקורבן ציבור כמו בקורבן יחיד, אבל שינוי בעלים לא שייך בקורבן ציבור, כי כולם בעליו, אין מה לשנות למישהו אחר. אז אולי בינתיים ארבע נקודות הפרש, הבדלה, הבדל בין שינוי קודש לטובת שינוי קודש במובן הזה שהוא יותר מחמיר משינוי בעלים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואף אגב דתרתי לאו דווקא, קראנו רשימה, ואנחנו עוד מעט נגלה שזה לא באמת ארבע נקודות הבדל, רק שניים הם לא בהכרח הבדל. תרתי מיד דווקא, בשתי נקודות עדיין יש הבדל. עכשיו מתחיל קטע בסוגריים זוויתיות, נדלג על זה, ומה כתוב בגמרא אחרים? תרתי מיה איקה למפרח, מכוח שתי נקודות הבדל בין שינוי קודש לשינוי בעלים, אני לא אוכל ללמוד שינוי בעלים משינוי קודש. ועדיין אנחנו נשאר בינתיים עם הידיעה שבשינוי קודש כמו בזביחה הוא פוסל, הוא פוגע בקשות הקורבן גם בשאר עבודות, לא כן בשינוי בעלים. עכשיו בשינוי בעלים הוא שייך בשחיטה, אבל זה לא אומר שהוא שייך בשאר עבודות. עכשיו אמרנו ששתי הנקודות מתוך הארבע הם לאו דווקא, הם לא ממש הפרש בין שינוי קודש לשינוי בעלים. הגמרא כאן בשורה שנייה מסבירה מהי שנה שינוי בעלים דלא אבי פסולו בגופו. אמרנו ששינוי קודש הוא פסולו בגופו ובשינוי בעלים זה לא פסולו בגופו. מה הכוונה? מה זאת אומרת ששינוי בעלים לא אבי פסולו בגופו? מחשבה בימה, אני לא פוגע בקורבן, אני לא פוגע בגוף הקורבן. אז אתה אומר שבשינוי בעלים, נכון, אין, זה לא, אתה לא פוסל בגופו, אתה פוסל במחשבה לא נכונה. שינוי קודש נמי, מחשבה בעלמה הוא. אלא כיוון דאחשבה פסלה, החנמי, בשינוי בעלים, כיוון דאחשבה פסלה. או במילים אחרות, להגדיר איזו הבדיל ביניהם באחד אתה פוסל בגופו, בשני אתה לא פוסל בגופו, זה לא מדויק. בשניהם אתה פוסל, אתה עושה דבר לא נכון במחשבה, לא במעשה, לא פגיעה גופני. אז באמת אינם שונים זה מזה מבחינה זו. הפסול הוא פסול שנובע מתוך מחשבה ולא מתוך מעשה בגוף. ולרב פנחס ברי דרב מרידי אמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה. רב פנחס הוא בדעה שנכון, אדם נפטר, הוריש את הקורבן, זה לא אומר שהיורש יכול לשחוט את הקורבן לשם כל מי שהוא רוצה. גם אחר מיתת הבעלים יש הגבלה בנקודה הזאת של שחיטה לאחר מיתת הבעלים בשינוי. אז לפיו, כמו ששינוי קודש שייך גם לאחר מיתת הבעלים, גם שינוי בעלים שייך אחר מיתת הבעלים. אז אין הבדל בנקודה הזאת של לאחר מיתה, הם זהים. תרתי מיה היכה למפרח, אבל נקודות 2 ו-4 הם נשארו כהבדלים. ואיזה, מה הם ה-2 ו-4 האלו? העובדה ששינוי קודש שייך ב-4 עבודות, שינוי בעלים שייך רק אם אתה מזכיר שינוי בעלים בזריקה, ושינוי קודש שייך בקורבנות ציבור כמו בקורבן יחיד, מה שאין כן שינוי בעלים לא שייך בציבור. אז אנחנו עדיין מחפשים מניין ששינוי בעלים הוא בעייתי, הוא אסור בשאר העבודות חוץ בנוסף לשחיטה. אלא אמר רב אשי, אמר קרא ונרצה לא לחפר עליו, ודורשים המילה עליו ולא על חברו. הרעיון או הפסוק הזה, נרצה לו ריצוי, ריצוי זה כפרה. כפרה מושג על ידי זריקה. אז לכן הקטע הזה מלמד על זריקה שצריך להיות לבעלים, לא לזרוק את הדם לשם מישהו אחר. קושיה, שוב פעם, קושיה ארוכה. ואי לאחר הוא דיאטה, ונרצה לא לחפר עליו, מבוא אליי לפדטניה, אני צריך אותו לדבר אחר, ונרצה לא לחפר עליו. רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו, ואת שאינו עליו, אינו חייב באחריותו. אם קורה משהו לקורבן, אם זה קורבן ש... תואר כעת שעליו, אנחנו לא הסברנו מה זה עדיין, אבל אם זה התיאור המתאים. אז אם קורה משהו לקורבן, אתה צריך למלות את החסר ולהביא קורבן שני. אבל אם הוא לא מוגדר כעליו, עוד לא הסברנו מה זה, אבל הוא לא עליו, אז אם קורה משהו, זה לא עליו, הוא פטור, הוא לא חייב לפצות, להביא קורבן שני. ויאמר רבי זבר עבדימי, מה הייתה, מה? כיוון יאמר עליי, אדם אמר למשל, הרי עליי להביא קורבן עולה. אם אדם משתמש בלשון כזה, וזה הכוונה בפסוק עליו, מה שעליו, כי הוא אמר עליי, כמן דטעון לכתפי דמי, זה כאילו הוא מונח על כתפיו של אותו אדם, כלומר הוא סוחב את האחריות איתו עד שהקורבן יוקרב כדת וכדין. אם הוא לא אמר הרי עליי, אלא הוא אמר הרי זו, הוא הפריש קורבן ולא קיבל עצמו עליו, הוא רק אומר הרי זו עולה, הרי זה עולה, אם קורה משהו לאותו בהמה הוא לא חייב להביא שני. בכל אופן, הפסוק הזה, ונרצה לא לחפר עליו, כבר תפוס לדין הזה, ללמד, ואגב, אם אתם זוכרים, זה ההבדל בין נדר לנדבה. נדר, אדם אמר הרי עליי, הוא חייב לדאוג להקרבת הקורבן כדין, ועד אז הוא חייב אחריות. נדבה, הוא רק אמר הרי זו. הגמרא עונה, רבשי, ונרצה לא לחפר, בלי העליו. והמילה לא משמע לא ולא על חברו. אז מכאן יש לנו מקור לזריקה שצריך להיות בלי שינוי בעלים. השכיחן, אז בינתיים, ספירת מלאי, מה יש לנו? זריקה וזריקה, ששניהם שלא יהיו בשינוי בעלים. זריקה למדנו מזבח תודה שלמיו, ו זריקה נלמד כעת מי ונרצה לא לחפר. קבלה מנהלן, שקבלת אדם צריך להיות בלי שינוי בעלים. ואגב, אני רק רוצה להזכיר שכל העבודות האלו אתה עושה אותם עם מחשבת זריקה. שוב פעם, הוא מקבל את אדם על מנת לזרוק לשם בעלים אחרים, הוא שחט את הקורבן על מנת לזרוק את אדם לשם בעלים אחרים. אז זה לא קבלה בפני עצמה, וזה לא שחיטה בפני עצמה, אלא זה העבודות האלו על מנת לעשות את הזריקה לשם בעלים אחרים. אז קבלה מנהלן, וחיתם על לילף מזביחה וזריקה, אני לא יכול ללמוד קבלה מהם. מה לזביחה וזריקה? שכן עבודה שחייבים עליהן בחוץ, מה שאין כן קבלה. אם אדם שחק קורבן מחוץ לעזרה, זה נקרא שחוטי חוץ. אם האדם זרק את הדם מחוץ לעזרה, זה איסור חוץ. אגב, הוא עבירה חמורה. מה שאין כן קבלת דם בחוץ. רשי אומר שכן למעלה, רשי אומר שכן עבודה שרים עליה בחוץ, תכתיב אשר ישחט מחוץ למחנה. וזורק נמי מרבין עלי לקמן פרק השוחט, דם שפך, לרבות הזורק. תאמר בקבלה והולכה שאין חייב אליה בחוץ, תתנן פרק בטרה, והיוצג והבלב חולה, והמקבל דמים בחוץ פטור. בניגוד לשוחט בחוץ, למשל, חייב קראת. אם אדם קיבל את אדם, נגיד, שחטו את הפרה בעזרה, והובילו אותו באופן מהיר ומיידי מחוץ לעזרה, ושם הוא קיבל את אדם, זה לא פוסל כמו לא פוסל את הקורבן כמו שחיטת חוץ או זריקת חוץ. או בוא נגיד כך, שהם לא מחייבים את העושה אותם כמו השוחט בחוץ. אז מניין לנו שקבלת אדם בשינוי בעלים אסור? אלא אמר רבשי, עתיה מאיל נזיר, דכתיב ואת העיל יעשה זבח שלמים, שתעשייתו לשם שלמים, ואם אינו עניין לשינוי קודש דנפקא לי מי אדם, למדנו את זה מהמקריב דם השלמים, תנאו עניין לשינוי בעלים. אז יש לנו פה מקור לשינוי בעלים בשעה עבודו, כאן בספציפית בקבלה. אמר לי רב אחא בר אבא לרבה, אתה מציע לנו את הפסוק הזה ואת האל יעשה זבח שלמים, אני מציע דרשה חלופית, אולי ננתח את הפסוק ככה, יעשה כלל, זבח פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, זביחה אין מידי אחרינה לא. אי אפשר למשוך את הפסוק הזה מעבר למה שכתוב בו. כתוב בו זבח שלמים, זבח זה שחיטה, ואנחנו מנסים לשחוק מהפסוק, למצוץ מהפסוק מעבר לשחיטה. מי אומר? הרי יש לנו כללי דרשה, יש חלק מכם בטח מכירים את זה מהתפילה שאומרים בבוקר שמסכים את ברייתת רבי ישמעאל, את היודגים ומידות שהתורה נדרשת בהן, ואחד מהם זה כלל ופרט. כשיש מבנה כזה מקראי, כלל ופרט, התוצאה אין בכלל אלא מה שבא פרט, ובפסוק הזה מוזכר רק סביחה. הגמרא עונה, אי כתיב יעשה שלמים זבח כדכאמרת, אז היינו מסכימים שזה משמע הכלל שיהיו עשייתו לשם שלמים, יעשה שלמים. אשתא דכתיב יעשה זבח שלמים, לא, אין הצמדה בין המילה יעשה למילה שלמים, כי זבח בא באמצע, הווה לי כלל שאינו מלא, כי המילה זבח בא ומפסיק בין הכלל והפרט, וכל כלל שאינו מלא אין דנין אותו בכלל ופרט. אז אין צורך להרגיש צמצום והגבלה, וממילא נוכל ללמוד ואת העיל יעשה זבח שלמים לכלול שאר עבודות שיהיו בלי שינוי בעלים. רבין אמר לעולם דנין, גם אם זה כלל ופרט כזה, אבל אז אתה אומר, אם דנים אותו ככלל ופרט, אז איך נמשוך את זה הלאה לכלול שאר עבודות? יש תשובה, ולהשם, חזר וכלה, באותו פסוק מוזכר להשם, וכתוב שם ואת העיל יעשה זבח שלמים להשם. ואז אם כך, אז יש לנו כלל פרט וכלל, ובמבנה כזה, בדרשה כזאת, אני יכול לרבות שאר עבודות. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, והלא דע מכלל הקמא לכלל הבתרא, איך אתה אומר שזה כן מסגנון של כלל פרט וכלל? הכלל השני לא דומה לכלל הראשון. כלל הקמא, המילה יעשה, מה בעשיות ותו לא. זאת אומרת, עבודות המיוחדות, מה שהזכרנו, ארבע עבודות שהזכרנו מקודם. כלל הבתרא, מילה לשם, כל השם, אפילו שפיכת שיריים והקטרת אמורים, גם פעולות נוספות שהם לא הדברים החיוניים לקורבן, אבל הם לשם, הם גם פעולות שקשורות לקורבן שמקריבים לקדוש ברוך הוא. אז אם כך, איך אתה אומר שפיכת שיריים זה אחרי שזורקים את הדם, יש שירי דם, או את השיריים האלו שופכים ביסוד המזבח, הקטרת אמורים כמו אחי לב, אחי לב ועוד אמורים, איברים פנימיים של קורבן שלא נאכלים על ידי קורבן אלא משאירים אותם על המזבח, שמים אותם באש, מקטים אותם על המזבח, זה הקטרת אמורים. הדברים האלו אגב אינם מעקבים כפרה הקורבן, אפילו אם נגיד נאבד מהם האימורים, ולא יכולים להקטיר את האימורים, זה לא מעכב, זה לא מעכב את קשרות הקורבן. אבל מה רואים פה שורה תחתונה? איך אתה אומר כלל ופרט וכלל בזמן שהם לא שקולים? הכלל הראשון הוא מוגבל, ארבע עבודות. הכלל השני מרבה כל מה שקשור לטיפול בקורבן. הגמרא עונה, זה לא מפריע מלדרוש אותו, כי כלל פרט הוא כלל, התנא דבי רבי ישמעאל הוא דדריש, כללי ופרטי, כי אי גוונא. הם דורשים גם במצבים כאלו, באופן המסורתי, המקובל, כלל פרט הוא כלל. אז מה יש לנו? כלל פרט הוא כלל, יתדן אלא כאין הפרט. מה הפרט פה? זביחה. בפסוק קראנו, את איל יעשה, זה הכלל, זבח הפרט, שלמים, להשם הכלל. אז אנחנו נידון את מה שאנחנו עומדים לרבות, כאין הפרט. מה הפרט? שוב פעם, שחיטה, מפורש, עבודה, ובעינן לשמן, אף כל עבודה, כאילו זה בניגוד לשפיחת שיריים והקטרת האימויים, זה לא מוגדר כעבודה, אז אף כל עבודה, מה שמוגדר כעבודה, ובעינן לשמה קושיה. אם הפרט, שוב פעם, שחיטה, מפורש עבודה, וחייבין עליה בחוץ, מה מאפיין זביחה? זה עבודה, נכון, וגם הוא דבר שחייבים לחוץ. אם שוחטים קורבן מחוץ לעזרה, זה נקרא שחוטי חוץ. זה מחייב את זה שעובר עליו, הוא חייב קרית. אף כל עבודה וחייבין עליה בחוץ. רק כאלו נוכל לרבות. ומה הם? שחיטה זה כבר מפורש. וזריקה, אין. נרבה זריקה, כי זה גם חייב מי שעושה אותו בחוץ. קבלה והולכה לא. אני לא יכול ללמוד מהכלל ופרט הזה, כלל ופרט וכלל, קבלה והולכה, כי הם לא דומים לפרט. הם לא חייבים בחוץ. אדם מקבל דם או מוליך בחוץ, הוא לא חייב קרית. אינמי, עוד כיוון לראות שאנחנו לא יכולים לרבות את כל שעה עבודות מזביחה. מה הפרט מפורש דבר הטעון ספון? וישנו בחתות הפנימיות. גם, אז כמו זה מוקדם היום, קודשי קודשים, שוחטים אותם רק בצפון, שחיטה, עושים אותם בחטאות הפנימיות, כמו פר אילם דבש לציבור, פר כהן משיח, אף כל הטעון צפון, וישנו בחטאות הפנימיות, שחיטה וקבלה אין, זריקה לא עושים בצפון, וזריקה על המזבח החיצוני, לא שייך בחטאות הפנימיות. אז אני לא יכול, מהפרט שבפסוק, שהבאנו מקודם ואת העיל יעשה זרע שלמים, אני לא יכול לכלול זריקה, כי בנתונים האלו צורך לצפון, חטאות פנימיות, לא שייך בהם זריקה. אז בשורות האחרונות יש לנו התלבטות. נכון, יש לנו כלל פרט וכלל, ואנחנו נרבה כאין הפרט. הפרט הוא שחיטה. אז מה דומה לשחיטה? מצד אחד ראינו זריקה דומה לשחיטה. מצד שני ראינו קבלה דומה לשחיטה, אבל זריקה לא. מכל אמרנו, אבל קבלה והולכה לא. הגמרא עונה, איקה למי מלאכי ואיקה למי מלאכי. שקולין הן. כאילו, במה תבחר לדמות לפרט? כמו הגישה הראשונה שאמרנו זריקה, או כמו הגישה השנייה קבלה והולכה? שקולין הם, אין פה עדיפות לצד אחד מהצד שני, ויבואו שניהם. ממילא אני כן אגיד, כמו ששחיטה היא עבודה והיא אסורה בשינוי בעלים, גם זריקה גם קבלה יהיו עשויים בשינוי בעלים. לשנה אחרינה שקול הוא, וכל חדה וחדה תקו עמיותי. אני חושב שזה פחות או יותר אותו רעיון, רק בסגנון אחר, לכן זה מובא כלשנה אחרינה. אז מכוח הכלל ופרט וכלל, אנחנו מרבים שעבודות בשינוי בעלים, איסור שינוי בעלים, כמו בשחיטה. אי בית אימה, זריקה שאסור בשינוי בעלים, מדרב אשי נפקה. מהפסוק שרב אשי הביא, יש לנו חיצים, אפשר לחבר פה, למעלה, למעלה, יש לנו, שם הגמרא אמרה, אלא אמר רב אשי, המקרא, ונרצה לו לחפר עליו, והפסוק הזה מלמד על זריקה, כי ריצוי זה כפרה, נרצה לו לחפר עליו, וכפרה הושג על ידי זריקת דם הקורבן. אז זריקה זה נלמד מלמעלה, לא נצטרך לכלל פרט וכלל, ונשתמש בכלל פרט וכלל לתויי קבלה. אז אין כאן את ההתלבטות כמו שראינו לפני כמה שורות, אם לדרוש כך או לדרוש כך. לא, הכל מסודר פה. זריקה יש לו המקור שלו, אז נשאר כלל ופרט וכלל ללמד שחיטה וקבלה והולכה, ואין צורך ללמוד מהכלל ופרט וכלל זריקה, כי יש לו מקור שהזכרנו מקודם של רב אשי. אז מה למדנו עד הנקודה הזאת? אשכחן אי נזיר, תשימו לב, יש לנו כוכבית ולמעלה גם כן כוכבית בעיגול. כל המהלך הזה בעניין חיפוש שינוי בעלים בשאר עבודות היה מבוסס על פסוק שקשור לנזיר, אל נזיר, האיל שהנזיר מביא. אז אשכחן אי נזיר שער שלמים מנהלן. אל נזיר הוא סוג של קורבן שלמים, אבל מניין לי לדעת שיש איסור שינוי בעלים אצל שאר שלמים? וכי תימה נלף מאל נזיר, בסדר, אז נשתמש כזה אל נזיר כבסיס, ובלי תוספת מקורות נלמד מאל נזיר. לא, אני לא יכול ללמוד שאר שלמים מאל נזיר. מה לאל נזיר? שכן יש עמהם דמים אחרים, יש עוד קורבנות שהנזיר מביא. הוא מביא קורבן חטאת, הוא מביא עולה בנוסף לשלמים הזה. אז מאחר שבעצם נזיר יש משהו מיוחד, הוא תוספת דרישות, אז שינוי בעלים תופס שם. אני לא יודע ששינוי בעלים הוא בעיה אצל שאר שלמים. הגמרא עונה, אם כן, נכתוב שלמיו. מהי שלמים? הפסוק למעלה כתוב בו, יש לנו פה גם חץ מפותל, אפשר לחבר אותו לחץ המקביל למעלה. מה כתוב שם? זבח שלמים. לא כתוב זבח שלמיו. שלמים הוא יותר כללי, זה לרבות כל שלמים. אשכחן שלמים. שוב פעם, אתם שמים לב לשימוש בפפיון הזה, ספירת מלאי. מה השגנו עד עכשיו? אז עד כאן השגנו ידיעה שיש שינוי, איסור שינוי בעלים ושינוי קודש בשלמים. אז אשכחן שלמים, בין בשינוי קודש, בין בשינוי בעלים, שאר כל הקודשים מנהלן, וחיתם הנלף משלמים. אני לא יכול, מה לשלמים שכן תונין? סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק. יש דברים מיוחדים שם שלא מוצאים את שושר הקורבנות. סמיכה זה שמים הידיים על ראש הקורבן לפני ששוחטים אותו, הקוות נסחים, יין שמלווה את הקורבן, זה אצל קורבן שלמים, לא אצל כל שאר הקורבנות. תנופת חוזר ושוק, זה משהו מיוחד יש קורבן שלמים, שהבעלים והכהנים מחזיקים את החזה ושוק ומניפים אותם, עושים תנועות ידיים לפני שהכהן מקבל אותו בסוף לאכול. לא מוצאים הדברים האלו בשאר הקורבנות. אז איך אני אלמד שאר הקודשים משלמים? אני לא יכול, אלא מקרא, יש פסוק שאומר, זאת התורה, לעולה, למנחה, לחתן שלם, ולמילואים, וזבח השלמים. הקיש לה כתוב, ושלמים, יש כאן פסוק הזה מקיש, יש עקש בין כל שאר הקורבנות לשלמים. בפסוק מוזכר גם שלמים. מה השלמים? בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בעין נשמע. אף כל שאר הקורבנות, בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בעין נשמע. הגמרא שואלת, אימה, איך דשחילו שלא לשמה לפסלו, שהקורבן יהיה פסול לגמרי ולא יהיה זריקתן מטרת הבשר לאכילה. המקרא, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת השם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. הדרשה הזאת ראינו דבט אי נדבה נדרו, איך אתה אומר ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה? זה לא נדבה, והסברנו מוקדם היום שיש הבדל בין נדר ונדבה. בנדר הבן אדם חיה באחריות, הוא מערי עליי, בנדבה הוא לא חיה באחריות, אז מה קורה בפסוק? אלא ההסבר הוא כך, אם כמה שנדרת עשית, אם עשית הכל בלי שום שינוי, לא שינוי קודש ולא שינוי בעלים, יהיה נדר, ובכך הבעלים יוצאים ידי חובתן. ואם לאו יאי נדבה, אם עשית שינוי בשלב מסוים, זה בכל זאת לא מוריד אותו להגדיר אותו כנדבה. וקורבן שמביאים אותו בנדבה אוכלים את הבשר אחרי זריקת הדם. אז זה שעשית שינוי, שינוי קודש ושינוי בעלים, זה לא מוריד אותו, אלא אם כן מדובר בקורבן חטאת, זה לא מוריד אותו מנדבה. ונדבה כן זורקים את הדם ואוכלים את הבשר. ויצטריך מוצא שפתיך, ויצטריך זאת התורה. הפסוקים האלו שניהם באים ללמד האיסור או הצורך לעשות לשמה. הזכרנו עכשיו זאת מוצא שפתיך תשמור, אם עשית כמו שצריך וזה מלמד שצריכים לעשות לשמה, אז יצאת חובתך, חובת הנדר שנדרת. הזכרנו גם הפסוק זאת התורה שבו היה עקש בין כל הקורבנות, גם הפסוק הזה בא ללמד כמו שאצל שלמים מצאנו מקור שצריך לשמה, גם שאר הקורבנות. אז יש בעצם שני פסוקים שבאים ללמד על הצורך לעשות לשמה, ואני צריך את שניהם. די כתב רחמנה מוצא שפתיך. אנחנו ממשיכים לדף ה' עמוד א'. אם היה רק הפסוק הזה, לא ידע במאי, רש"י כותב, לא ידע במאי כמה רחמנה מוצא שפתיך תשמור. בהמשך פסוק היה נדרת, נדבה. דה לא כתיב בעדיה בעיקרא עבודות לשמן, ודילמה לאו בלשמן משתה יקרא. אולי הפסוק לא עוסק בצורך להקריב דברים לשמה. כתב רחמנה זאת התורה למילף משלמים דמפרש שבאו לשמן, שם ראינו הצורך לעשות לשמה. אז לכן אי אפשר לסמוך רק על הפסוק מוצא שפתיך תשמור. נמשיך בגמרא. אז מאחר שאם היו כותבים רק מוצא שפתיך, לא הייתי יודע במאי כתב רחמנה זאת התורה, כפי שרש"י הסביר מי זאת התורה. אנחנו רואים שההקפדה הוא על עשיית עבודות לשמה. ואי כתב רחמנה זאת התורה הווה אמינא לפסלו, שאם אתה לא עשית לשמה יהיה פסול לגמרי, שאתה צריך לעצור, זריקת הדם לא יועיל להתיר את הבשר. כתב רחמנה מוצא שפתיך, שמשם רואים שגם אם עשית שלא לשמה זה לא פוסל את הקורבן לגמרי, רק שהבעלים לא יצאו ידי חובתן, זה לא נחשב נדר אלא נחשב נדבה, ונדבה זורקים את הדם בכל זאת למרות שנעשה שלב מוקדם שלא לשמה, זורקים אדם ואוכלים את הבשר. עד כאן שיעורנו להיום.